שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם לקראת פרשת וישב, אז רוצים להתעסק קצת בסוגיה מאוד חמורה, סוגיה מאוד משמעותית וחשובה, המחלוקת של יוסף והאחים. בסדר, המחלוקת של יוסף והאחים, שאנחנו יודעים שהיה ביניהם מחלוקת לא פשוטה, עד כדי כך שהם רצו להרוג אותו, ובסוף מכרו אותו למצרים. רצו לפחות למכור אותו למצרים. אבל זה באמת משהו שלא קורה, לא קורה כל כך, כן? זה לא קורה במשפחות הכי טובות, מה שנקרא, כן? זה קורה במשפחות הכי טובות. לא, במשפחות הכי טובות לא... אח לא הורג את אח שלו. גם אח לא מוכר את אח שלו למקום אחר. זה לא קורה במשפחות הכי טובות. זה קורה במשפחות לא טובות. בסדר? זה קורה במשפחות לא טובות, במשפחות אולי במאפיה, משפחות פשע, דברים כאלה, זה קורה שמה. אז עם מי אנחנו עוסקים פה? באיזה משפחה אנחנו עוסקים כאן? אז הנושא שלנו זה ואביון בעבור נעליים. בסדר? מחלוקת יוסף והאחים. אז מה זה ואביון בעבור נעליים? זה פסוק שמופיע בהפטרה שעוד מעט נדבר עליו, ונראה שבעצם הוא מאוד מתקשר למחלוקת של יוסף והאחים. טוב, אז בואו קצת נתחיל ככה את ללמוד מתוך הפרשה את הדברים, ובעזרת השם ננסה לבאר מה התרחש שם, לפי עד כמה שידנו מגעת. אז פרשת וישב מתחילה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו. ויביא יוסף ודיבתם רע אל אביהם. אז כאן כבר אנחנו מתחילים לראות שיש פה יוסף, יש פה שאר האחים, נכון? יש שתי קבוצות, יוסף ושאר האחים, הוא מביא דיבתם רע אל אביהם, כן? כתוב פה גם, היה רואה את אחיו בצון. מה זה רואה את אחיו בצון? מה המשמעות? מה זה, היה רואה איתם בצון, לכאורה. אבל... היה רואה איתם בצון, מה זה רואה את אחיו בצון? אז אולי יש משמעות גם שהוא קצת היה, כשהוא היה הולכים בצון, הוא היה רואה איזה כאילו סוג של המנהיג, כן? הוא מנהיג את אחיו, כאילו, מנסה להניג אותם שם. אז יש יוסף ויש שאר האחים, הוא הביא דיבתם רע אל אביהם, ויש פה גם את בני בילה, והוא יחד גם היה השתתף, עוד דבר שיש פה בפסוק, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה. בסדר? היה השתתף עם זה. בני השפחות, הוא היה מתקרב אליהם. והמושג נער עוד מעט נדבר עליו. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. והראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, והסנו אותו ולכו דברו לשלום. אפשר לתבונן על זה, להגיד, סנו אותו, למה? קנאה כזאת, מקנים באח שלהם, שהוא מצליח, והם לא אבא שלהם, או אבא שאוהב אותו, ולא פחות אוהב אותם. אבל א', קשה להגיד דבר כזה על השבטים, דבר ראשון, דבר שני, זה מוביל גם לרצח, עד כדי כך, כל כך קינה כזאת יוביל עד כדי, שהם ירצו גם להרוג אותו עוד מעט. טוב, אז צריך להבין מה זה, מה המשמעות שהם שנאו אותו, למה הם שנאו אותו כל כך. ויכלו עם אוסף חלום ויגד לאחיו ואוסיפו עוד שנאו אותו, ואומר עליהם שימונה החלום הזה שחלמתי. אז הבאתי פה את החלום הראשון, חלום האלומות, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. אז מה יש בחלום הזה בעצם? מה, הוא עומד, זאת אומרת שהוא עומדת, ושאר האלומות מתרחבות אליו. מה זה? מה זה? זה, הוא המולך, כן? זה מלך, הוא השולט, שלטון פה, זה מה שאומרו לו אחיו, זה מה שהם פותרים את החלום, ויאמרו לו, אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד צנותו על חלומותיו ועל דבריו. כלומר, רואים שיש פה בעצם, נקודת המחלוקת, זה נקודה של המלכות, כלומר, מי המלך כאן? מי המלך? מי המושל? נתתי מלוך עלינו, נתתי שלוט עלינו. זה מה שמפריע להם. וזה מה שהחלומות גם של יוסף מוליכים, שהוא כאילו יהיה פה המלך. זה נקודה ש... כן, זה נקודה ש... שעומדת כאן בבסיס הדברים. מי בעצם יהיה המנהיג של האחים? מי יהיה המולך של האחים? המנהיג פה של כולם. זה מתקשר מה שראינו קודם, והיה רואה את אחיו בצון, כן, הוא ניסה כאילו להנהיג שם את הדברים. את אחיו. יפה. אז זה, קודם כל, אנחנו יודעים שהמחלוקת שם מכווננת לשם, מכווננת למי בעצם המנהיג, מי יהיה המולך פה עלינו. לשם מכוונת המחלוקת, ככה רואים בפשט הפסוקים. אחר כך, בשעת המכירה עצמה, מה היה? כן, דילגנו פה קצת על כל האירוע, יעקב שלח את יוסף לשכם, לראות את שלום אחיו וכל זה, וכאשר יוסף מגיע, אז הם דיברו עליו לפני כן, אז יוסף מגיע אל האחים, ואז מה קורה? והיא כאשר בא יוסף אליך, והפשיטו את יוסף את כותונתו, את כותונת הפסים אשר עליו, והיקחו והשליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. חזל אומרים, אבל יש בו נחשים ועקרבים, כן, תבין, זה ממש לא רק בור סתם ריק, יש נחשים ועקרבים, משהו מסוג סכנת נפשות ממש, ממש, וישבו לאכול לחם. אז מה זה הדבר הזה? זורקים את האח שלהם לבור עם נחשים ועקרבים עוד, כן? דבר לא פשוט בכלל. דבר שמייחסים לאנשים מאוד מאוד רשעים, מייחסים להם מעשים כאלה. אז מה מתרחש פה עם האחים שלנו? עם אבותינו, סליחה, עם האחים של יוסף, ועם השבטים הקדושים. טוב, וישבו לאכול לחם, וישאו עיניהם, ויראו והנה אוכת ישמעאלים בר מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצריבלות, הולכים להוריד מצרימה. ואומר יהודה אל אחיו, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים. טוב, אז לא להרוג אותו ממש, לא להשאיר אותו בבור, נמכור אותו לישמעאלים. וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. ויעברו אנשים מדיינים סוחרים, וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים ב-20 כסף, ויביאו את יוסף מצרימה. אוקיי, אז זה יש פה, מה התרחש פה? מעלים את יוסף מן הבור, מי העלה אותו מהבור? מי? לא כתוב, אולי המדיינים, אולי האחים, אולי, לא כתוב פה מי העלה, נכון? מחלוקת, ברש"י, רשב"ם, יש פה כמה דברים מעניינים, כן, אם האחים בכלל מכרו אותו, אולי לא מכרו אותו, לפי רש"י כן, לפי חז"ל כן, אני אלך עם רש"י וחז"ל, האחים מכרו אותו. יש פה גם מדיינים, יש פה גם ישמעאלים, רש"י כותב, כן, נמכר פעמים הרבה. נמכר פעמים, מכרו אותו אולי לישמעאלים, אלא למדיינים, בסדר, ואלה מכרו אותו למצרים, או הפוך, אבל יש פה כמה ידיים שהוא עבר, ככה לפי רש"י לפחות. יש פה כמה ידיים שעבר יוסף. אז האחים מוכרים את יוסף. יפה. אז זה הפסוקים שלפנינו. עכשיו, לפני שנתחיל, נראה מה רש"י מפרש על כתוב, והוא נער. נכון? מה זה והוא נער את בני בילה ובני זלפה? אמרנו, היה מתקרב לבני השפחות. כלומר, האחים האחרים היו שהוא סוג של מתנשאים על בני השפחות. צריך להבין גם את זה, מה זה מתנשאים על בני השפחות? למה? כי בני השפחות זה הבנים של בילה וזלפה. עכשיו, והוא נער, הוא היה מתחבר אליהם, אבל יש פה עוד משהו בדבר הזה, והוא נער, תראו מה רש"י כותב, והוא נער, שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. מעניין. לא מצאנו דבר כזה אצל אבותינו. זה פעולות שמתאימות למי? לנשים, כן. אם הם מספרים את זה על האימהות, נגיד, הייתם מקבלים עוד איכשהו, נגיד שרבקה הייתה, אני יודע מה, מסכנת את שערה, לא כתוב את זה, לא צריכות, הן יפות גם ככה. אבל יוסף, גבר, מה זה קשור? אבל מה מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, מה זה ממשמש בעיניו? עושה את זה יותר יפה, לא יודע. שם שם הדברים, מייפה את עצמו כדי שיהיה נראה יפה. תיאור שלא מצאנו אותו, כן? איפה זה, מה זה, למה לא, איפה מצאת את זה עוד? למה שלא יעשה עם השיער? תגיד לי, יעקב אבינו עשה ככה נראה לך? עזוב, יצחק אבינו עשה דברים כאלה? היה לו שיער ארוך, טוב. הוא עשה פן, הוא עשה פן. או, בדיוק הדבר הזה. יפה. איך אמרת? לפני השיט... נכון? נכון, נכון. במצרים גם... באותו דבר בדיוק רוצה לבוא עכשיו את זה. במצרים מה כתוב גם כן? שהוא היה, התחיל לסלסל בשערו. איך כתוב שם? לסלסל בשערו. התחיל ככה להתנאות, וזה אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מסלסל בשערך, אביך הזה, אני מגרה בך את הדוב. גם שם במצרים הוא ממשיך להתנאות ביופיו. איזה דבר מוזר זה שיוסף עושה. אבל זה נקודה, זאת נקודה רבותיי, זה נקודה שמאפיינת את יוסף, צריך להבין, זאת אותה נקודה שאנחנו עומדים עליה כאן, הנקודה הזאת. נקודה של קדושה שישתה פה ביוסף. ועוד מעט נרחיב את זה קצת יותר. אז יוסף היה מתעסק מאוד בפן החומרי, ביופי החיצוני שלו. גם עליו נאמר, מה נאמר על יוסף? נאמר על יוסף, שהוא היה יפה תואר. נאמר על יוסף שהיה יפה תואר, ופי אמרה כמו מי? כמו אמא שלו. כמו אמא שלו גם כן, הוא בא מרחל. כלומר, הוא שייך ליופי, הוא שייך ליופי הזה החיצוני. לכל היפוי של העולם החומרי החיצוני, אמא שלו הייתה יפה תואר, יפת מראה, וגם על יוסף נאמר שהוא היה יפה. כן? בנות צעדה לשור וכל הדברים האלה, ויש פסוקים נוספים על היופי של יוסף. אז זה דבר ראשון. היום מתעסק עם היופי החיצוני המון. אחרי זה כתוב את בני בילה, כלומר, רגיל אצל בני בילה, לפי שיוחם מבזין אותו, והוא מקרבן. אז, אותן, סירה, אז האחים היו מתנסים על בני השפרות, ויוסף היה מקרב אותם. צריך להבין את הדבר הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים להפטרה. ההפטרה של פרשת וישב, מהי ההפטרה? בספר עמוס. בספר עמוס ההפטרה. למה קוראים את ההפטרה הזאת דווקא? בגלל הפסוק הזה. כתוב שם, בוא נקרא ככה, ספר עמוס פרק ב', כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מוכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. מה הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק, וזה מתקשר לפרשה, שהפשט של הפסוק על שלושה פשעי ישראל, הכוונה, שלושת העבירות החמורות, הם שלושה, נכון? עבודה זר גילוי עריות שפיכות דמים. שלושה פשעי ישראל אני מוכן להעביר, אבל ארבעה לא אשיבנו, על הרביעי אני לא מוכן. מה זה הרביעי? חמאס, גזל, כן? יחסי חברתיות רקובים, כן? מוסריות בין אדם לחברו רקוב, כן? על מוכרם בכסף צדיק, אדם מוכן למכור את ההצלחה של החבר שלו בשביל כסף, היה מוכן לקחת שוחד בעבור נעליים. על זה אני לא מוכן לסלוח, אומר הקדוש ברוך הוא. אני מוכן לסלוח על עבירות בין אדם למקום, עבודה זרה זה, גם שרודמים יש שם, נכון, אבל ריקבון מוסרי זה כאילו משהו שכבר אין תקווה, צריך לעשות פה חורבן. כן? בוא נראה קצת הרדק על זה, אומר הרדק, על מוכרם בכסף צדיק, אמר, אף על פי שעברו על שלושה עבירות חמורות, ומקום גילוי עריות שפיכות דמים, לא נתחטא עם גזר דינם לפני להחריב ארצם ולהגלותם, על ידי מלך אשור, אלא על החמאס, והוא הרביעי, כן, על ארבעה, לא, זה, לא השיבנו, ועליו אין נשם על כל מה שעשו, וכן בדור המבול, אף על פי שהוא בידם כמה עבירות, לא אין נשם אלא על החמאס, שנאמר כי מלא הארץ חמאס מפניהם, וכל שכן כשהחמאס בא על ידי השופטים, שהיה להם להעמיד הצדק, והם על ידי השוחד מתים את הדין. וזהו שאומר על מוכרם בכסף צדיק, ופירו צדיק שהוא צדיק בדינו. וכן ויסלף דברי צדיקים, וגם הם צדיקים בדברי אחרים, כי ברוב טועני האמת הם צדיקים ברוב דבריהם, וכן העניים ברוב לא ייתנו אל האמת. עכשיו מה זה בעבור נעליים? אפילו בעבור נעליים שיתנו לשופט דין האביון, שהיה זכאי בדינו ונותן השוחד, הוא זכאי. כאילו בנעליים כמובן הסכום מאוד קטן. השופטים הולכים אפילו שוחד קטן, כדי לעשות משפט שקר, לקנות נעליים. זה זה. אז יש פה איזשהו ביטוי לריקבון מוסרי מאוד מאוד חזק בחברה, ביחסי על חמאס, על גזל שהיה בתוך עם ישראל, על ארבעה לא אשיבנו. וזה, איך זה קשור לפרשה? כי זה כאילו בפרשה מבטא את הבעיה החברתית, או הבעיה שהתחילה מיוסף והאחים. כן, היה ביניהם, בין אדם לחברו, בין יוסף והאחים, שהתגלגל אחר כך לבעיה בין אדם לחברו, בבית ראשון שמה שמתאר הנביא עמוס. כן, הריקבון המוסרי הזה שם, כן, הגזל והחמאס עם אדם לחברו, כאילו התחיל מחלוקת יוסף והאחים כזה, שייך אליהם. זה אפשר להסביר ככה את הקשר של הזה, בעצם במאבק בין האחים, את הקשר בין ההפטרה לפרשה. אבל יש קשר יותר מזה אפילו. יש קשר יותר מזה. שחזל אומרים שהפסוק הזה, מה זה? מה זה על מוכרם בכסף? מה זה? מה זה? את מי מכרו בכסף? את יוסף. זה בדיוק יוסף. זה לא רק השוואה כאילו חיצונית. כן, המריבה, הריב בין יוסף והאחים, השליך אחרי זה למריבות שהיו לבני ישראל אחר כך, במהלך הדורות בבית ראשון. זה דבר אחד. אבל לא רק זה, זה מדובר ממש על מכירת יוסף. וזה הקשר של ההפטרה לפרשה בצורה מאוד עצמית, בצורה מאוד מחוברת. כן? אז מה, על מוכרם בכסף צדיק? מכרו את יוסף, צדיק. יוסף הצדיק, נכון? ואביון אבל בעבור נעליים. מה זה? זה כבר שופך לנו עוד אור פה בדבר הזה, כן? אביון בעבור נעליים. האחים מכרו את יוסף, והם קיבלו עליו כסף. מה הם עשו עם הכסף הזה? אז היו יכולים לקנות, כבר יכולים לתרום אותו לצדקה, לעשות כל מיני דברים יפים. מה הם עשו עם הכסף הזה? זה אומר, תראו פרקא דרבי אליעזר. אומר ככה, ועברו עליהם אורחת ישמעאלים. ואמרו בואו ונמכרנו לישמעאלים, והוא מוליכין אותו לקצה המדבר, ואין יעקב אבינו שומע שימו עוד. ומכרו אותו לישמעאלים ב-20 כסף, כל אחד ואחד נטל שני כספים. כן, אם מחלקים 20 ב-10, כל אחד קיבל שניים. אז מה אם יש לך שני כספים, זה שני דינרי, מה אתה עושה איתם? כמובן, לקנות מנהלים ברגליהם, ברור שזה הדבר שעושים עם שני כספים, נכון? זה בדיוק כנראה הגיע באותו, הגיע איזה סניף של... כן, סניף של איזה מסעית כזאת של נעליים, הגיע בדיוק למדבר באותו רגע, אמרו, וואלה, אדידס, הגיעו למדבר, יש לנו הזדמנות, בואו נקפוץ על המציאה, נקנה נעליים, מה יש לנו לעשות עם זה? מה כתוב פה? נטל של כספים לקנות מנהלים ברגליהם, שנאמר על מוחם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. זה מה שעשו עם הכסף. זה חשוב למדרש להדגיש את זה. לקחו כל אחד, קיבל את השני כסף, ולפי המידות של כל אחד, קנו מנהלים לרגליהם. עד עכשיו היו יחפים? מה, מה, מה רוצים לספר לנו בדבר הזה? שהם קנו מנהלים לרגליהם לאחר המחירה. זאת אומרת שהמחירה של יוסף, כן, היא מתלבשת בעצם בנעליים שהם קנו לעצמם. יש פה איזושהי התאמה מאוד מאוד אדוקה שצריך לבאר אותה. וכך גם אומר התרגום יונתן, תראו תרגום יונתן בן עוזיאל על הפרשה שלנו, אומר גם, ועברו גברי מדני הנאה, מראה פרקמטיה ונגידו והסיקו את יוסף. כלומר, פרקמטיה סחורה, בעלי הסחורה, ועילו את יוסף מן גובה, מן גובה, מן הבור, כן? וזבינו את יוסף לערבעין, ומחו את יוסף לערבים, ב-20 מעין דחסה, ב-20 מעה כסף, וזבנו מינון סנדלין, מה זה קשור? מכניסנו את זה בתוך הסיפור, זבנו סנדלין, מאוד חשוב, שתדעו, שקנו מזה סנדלים, והייתו ית יוסף למצרים, כאילו זה מה שהוא עושים בפסוק, קנו מזה סנדלים, סנדלים, מפה מגיע סנדלים תנכיות, כן? זה ואביון בעבור נעליים, זה מה שההפטרה של הפרשה, ההפטרה של פרשת וישב. אז מה חזר רוצים להגיד לנו בזה? כן, ומה מה המשמעות של הכסף הזה, של קניית הנעליים? אז בשביל זה אנחנו צריכים באמת לרד קצת לשורש ונסות לבאר את המחלוקת של יוסף והאחים. אמרנו, זה לכאורה דבר מאוד קשה להבין אותו, ומאוד תמוע שבני משפחתו של יעקב יעשו מעשים שמתאימים מתאימים לאנשי פשע, ולא לאנשים רגילים, כל שכן לא לאנשים צדיקים. אז בואו נתחיל קצת עם הדברים של השלה הקדוש. השלה קודם כל מביא לנו קודם כל את היחס הנכון להתבוננות של מחלוקת יוסף והאחים. איך צריך לגשת? איך צריך לגשת למחלוקת הזאת? אומר השלה הקדוש, התעורר על ספקות גדולות שראוי להתעורר עליהם בעניין יוסף עם אחיו. ופה כמה שאלות ספקות גדולות. א', אי קושייה כללית, נודע מעלת השבטים גדולה עד מאוד. עכשיו תראו מה הוא אומר פה, דבר חריף מאוד. מעלת השבטים גדולה עד מאוד, שבוודאי, תראו מה הוא כותב פה, מעלתם יותר ממעלת מלאכי השרת. ככה של הקדוש אומר. בוודאי מעלתם מלאכת השרת, בוודאי. והם בסוד י' בית צירופי שם הוויה, לכן הם יותר גדולים, כי הם בסוד י' בית צירופי הוויה, יש הרי לשם י' כ' ו' כי יש י' בית צירופים. בצירופים אפשר לעשות אותם, כל אחד מהשבטים נושא על גביו צירוף אחד של שם השם. אז הם שייכים למגמה האלוקית מצד עצמה, לשמות השם. אז הם אפילו יותר ממלאכי השרת. וואו, איזה דברים, כן? של כל 12 השבטים. אז איך יתפוס השכל זה הדבר שבני עלייה כאלה יעשו ביחד העבירה הגדולה שבכל העבירות שבעולם? מה דיינו רציחה? כלומר, הם לא רצחו את יוסף, אבל הם דימו להרוג את יוסף, נכון? הם בהתחלה רצו להרוג אותו. אחרי זה הם גם זרקו אותו לבור עם נחשים ועקרבים, אמרו אותו, נהרוג אותו בגרמה, כן? ובפרט להרוג איש צדיק, עמוד יסוד עולם, איך הם עושים כזה דבר? ועוד יוסף הוא צדיק, לא, לא, מלא תרצח מישהו זה, אבל לא את יוסף. ודבר כזה אינו עושה אפילו רשע גדול, העובר על כמה עבירות חמורות, מונע את עצמו מלרצוח אפילו לקטן שבישראל. נכון? יש רוצחים, אנחנו לא יודעים שיש רוצחים, אבל אנשים הרגילים לא, גם אנשים שהם אנשי פשע, לא כולם, לא כל הרשעים רוצחים, ממש לא, מאוד בודדים עושים דברים כאלה, ובטח אנשים רגילים, ובטח אנשים צדיקים, ובטח אנשים שיותר גדולים ממלאכי השרת, שאנחנו עוסקים איתם כאן, בסדר? השבטים הקדושים, איך הם מדמים להרוג את זה? אז אנחנו מבינים שהמחלוקת שלהם היא מחלוקת עמוקה, היא מחלוקת רצינית, היא לא מחלוקת איזשהו קנאה כזאת, אתה מתנשא עלינו יוסף, אתה רוצה למלוך עלינו, אנחנו נראה לך מה זה, נתפוס אותך, נתפוס אותך בסיבוב, זה לא עובד ככה, זה לא אנשים כאלה, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, אומר גם הרב קוק, בוא נראה במדבר שור, יש לו גם כן המערכה העצומה על יוסף והשבטים, הוא גם נקרא את הדברים שלו קצת, עלינו לדעת כי כולם של גדולי עולם הללו, לא ייסוב חס ושלום על מרכז של פחזות ורע נפש, זה לא מגיע, זה לא מתחיל ממקומות כאלה נמוכים, כן, של איזה מידות מקולקלות או רוע נפשי, כי אם קשור בעומק מועצות ודעת, כן, יש פה איזושהי מלחמה אידיאולוגית מאוד מאוד עמוקה בין יוסף לאחים, ואם כי הכתיעו המטרה, נכון, היה פה חטא בסוף, הם טעו פה במשהו, צריך להבין במה, בסדר, אבל גם חטא זה נעשה לברכה לדור אחרון, וכדברי חזל במדרש תנחומה, עבירתם של שבטים קלקלה את העולם, קלקלה עם כף, לא, לא עם קוף, נתנה כאילו מזון לכל העולם, הרי עבירתם שבטים הביא בסוף את יוסף למצרים, ונתן אוכל לכל העולם כולו, קלקל את כל המציאות, נתן אוכל ופרנסה לכל העולם. אז זה דבר ראשון, שמה ששואל השלם, השם יראה הרב קוק, מאיך אנחנו ניגשים לסיפור כזה קשה ומורכב בתנך, כן? סיפור כזה לא פשוט, איך אנחנו רגשים אליו, זה נקודת המבט שלנו, שעוסקים פה בגדולי עולם, גדולי גדולי עולם, ממילא המריבה שלהם היא לא מריבה נמוכה, אלא היא מריבה גדולה מאוד, עליונה מאוד, שעוסקת פה בכוחות רוחניים מאוד מאוד גדולים. ננסה קצת לבאר אותם. דבר נוסף שיש כאן, עוד שאלה שהשלה הקדוש מאיר אותה, אני רק הבאתי את רעש, אתם יודעים שרשי הקדוש מאיר, רשי מאיר, למה הקדוש הוא לא גילה ליעקב? למה הוא לא גילה ליעקב? כי הם שיתפו אותו בחרם. מה? הם שיתפו את הקדוש ברוך הוא? מי אתם? כאילו, לא רק זה, בסדר, מי אתם? נגיד, אתם אנשים גדולים, בסדר, אבל אם זה דבר רשע כל כך, מה? הקדוש ברוך הוא השתתף עם איזה מפיונר שהורג איזה, לא יודע את מי הורג, מה זה השתתף עם דבר כזה? תראו מה רש"י אומר פה. ולמה לא גילה לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, לפי שהחרימו וקיללו את כל מי שיגלה. עשו חרם כזה ושיתפו להקדוש ברוך הוא עמהם. שיתפו את הקדוש ברוך הוא גם, בסדר, אז הם גדולים וחולים, אבל הקדוש ברוך הוא השתתף בדבר כזה הרסני, דבר כזה רשע, אז כמובן שלא. הקדוש ברוך הוא משתתף עם דברים אידיאליים, לא משתתף עם דברים נמוכים, עם דברים אידיאליים, עם דברים עליונים, אז יש פה דבר עליון שהם עשו. הם טעו, אנחנו, היה פה חטא, חטא ברכת חוסף הוא חטא, הוא חטא, אבל מאיפה הוא נובע, מה המגמה שלו, כן? הכיוון של השבטים היה כיוון אחר לגמרי שאנחנו מבינים, בסדר? לכן הוא גם הביא רש"י כותב שגם יצחק היה יודע שהוא חי, והוא גם לא גילה ליעקב. מה, הקדוש ברוך הוא לא מגלה, אני מגלה? לא, לא מגלה. אז הקדוש ברוך הוא השתתף איתם, ומת הסכים, ולא גילה ליעקב. לא גילה ליעקב על הדבר הזה. אז מה מתרחש כאן? טוב, אז בואו ננסה קצת להסביר, בזמן שיש לנו, ננסה ככה לרדת לעומק הדברים. תראו, האחים יודעים, האחים, קודם כל, כבר בתחילת הפסוקים רואים שיש פה שני מחנות, כאילו יוסף לעומת שאר האחים, וכאילו שני מחנות שיש כאן, כן? עכשיו, כשאנחנו מדברים על אחים, על איזה אחים אנחנו מדברים? איזה אחים שנאבקו מול יוסף בעיקר, מי הם היו? הבנים של לאה, נכון? כי בני השפחות, הם היו דווקא, יוסף היה קרוב אליהם, רק שהם פשוט הלכו עם הרוב, הם לא היו, גם לא היה להם יותר מדי אמירה. בני השפחות הם בסוף היו פחות מבני הגבירות, אין מה לעשות. אז יוסף הוא מייצג בן גבירה, את בני הגבירות אחד, את הבנים של רחל. בנימין הוא עדיין צעיר, בנימין צעיר עודם, הוא עדיין באוהל, הוא עדיין לא הגיע לבשלות הזאת, בנימין. אז יוסף הוא בעצם המייצג שיטה, כן, שיטה רוחנית, שיטה תורנית, שיטת הנהגת עם ישראל, שהיא קשורה לבניה של רחל. איך להניג את עם ישראל? אמרנו, זה השאלה פה הייתה, המלוך תמלוך עלינו, הם אומרים לו, אתה תמלוך עלינו. אז הוא מייצג, איך למלוך על עם ישראל, איך להניג את עם ישראל? הוא מייצג את בני לאה. הוא מייצג בני לאה. לעומתו עומדים האחים, בני הפוך. הוא בני רחל, בדקתי אתכם. הוא בני רחל. והם, בני לאה עומדים מולו. בני לאה עומדים מולו. רואים שיש פה שתי כוחות. וכל אחד מהם כאילו מייצג איזשהו כיוון, איך ל... עכשיו, הם יודעים שהולך להיבנות מהם, הם הולכים להיבנות מהם, האומה הישראלית. כאשר האומה הישראלית זה אבן ובניין של העולם כולו, זה היסוד של העולם כולו, זה התקווה של העולם כולו. תקווה של העולם כולו בנוי בעם ישראל. כן, נגזר מעם ישראל, מההצלחות של עם ישראל, מההשפעה שתהיה לעם ישראל על כל האנושות ועל כל העולם כולו. אז איך תיבנה האומה הישראלית? האם היא תיבנה בדרך של יוסף, או שהיא תיבנה בדרך של האחים, של בני לאה? יש פה מאבק איתנים, אתם יודעים, יש פה כוחות שמתמודדים פה, זה עוצמות רוחניות שאנחנו לא מתארים. איך תהיה התבנית? איך תהיה הצורה של האומה הישראלית? זה השאלה שמונחת פה על השולחן. עכשיו, אם אנחנו רואים, אם אנחנו מבינים שבני לאה מסתכלים על יוסף ואומרים, הדרך שלו, זה לא דרך נכונה, לא שהיא דרך נכונה, היא מסוכנת. היא מסוכנת לכל מה? לכל העתיד של עם ישראל, מלא לכל העתיד של העולם כולו, היא מסוכנת הדרך שלו, אם הוא יבוא ככה. זה מסוכן להכל. אז אנחנו חייבים לעשות משהו. חייבים לעשות משהו. הם דנים אותו בדין מה? מדין רודף. כלומר, דין רודף, הוא רודף, רודף, זה מי שבא, רודף אחרי מישהו להרוג אותו. אז כאילו, הוא בא להרוג אותנו, הכוונה, מה זה אותנו? לאו דווקא עכשיו, מצד האישיות, אלא להרוג את כל האומה הישראלית, כי הדרך שלו בעצם תביא נזק, תביא הרס, עוד לא הצבענו מה הדרך שלו, כן? אבל הדרך שהם רואים האחים, היא תביא את ההרס לעולם, ככה הם רואים את זה. אז ממילא הם רואים כזה, כחובה לפגוע בו. מה כתוב? שמלכות דותיינה, נכון? לא הבאתי את זה כאן. נכון, הוא בא לשם, המלאך אומר לו, המלאך, האיש, הוא פגש, אם זה איש, אם זה מלאך, נסו מזה הלכות דותיינה. מה זה דותיינה? עמק דותן, כי יש מקום, נקרא דותן, אתה צודק, אבל מה ראשי כותב, מה זה דותיינה? הוא נקרא על שם זה. מה? למצוא, נכלה דתות לעמיתו, ככה ראשי מביא. לחפש נכלה דתות לעמיתו, דותן משון דת. משון דת. נכלה דתות לעמיתו. מה זה נכלה דתות לעמיתו? כוונה הם הלכו למקום ש... שכם, אגב, זה כנראה שכם, שהם הרגישו יותר מדי את יוסף בשכם, כי יוסף קשור לשכם. מאוד הרגישו את הדומיננטיות, יוסף מאוד קשור לשכם הרי, כן? משכם גנבו, לשכם החזירו, צריך להבין את זה, את הקשרות, אבל יוסף קשור לשכם. אז הרגישו שם כנראה את יוסף, הלכו למקום אחר, להתרגזה, ואז לדון אותו באופן אובייקטיבי, לעשות עליו דת, דין דת, דת תורה, דת התורה. לעשות עליו דת התורה, האם הוא חייב מיטה או לא. ישבו על הבית דין, הם ישבו על הבית דין, ולא דברים פשוטים שהם עשו ככה, יאללה, הנה הגיע בעל החלומות, בואו נתחיל להרוג אותו, בואו נזה, זה לא עובד ככה, הם עשו את זה בישוב הדעת, הם התרחקו לו, הרי הם היו באו מחברון, הם הלכו לראות בשכם, שימו לב, הם היו בחברון, הם הלכו לראות בשכם, שמתם לב לזה? כמה זה מחברון לשכם? כמה זה? זה כמעט 90 קילומטר, הם הלכו, למה הם עשו כל כך רעור? כי כל המאבק עם יוסף זה היה דבר לא פשוט, זה היה, כן, זה היה סלע מחלוקת עצומה, שהם היו צריכים להתנתק מזה, להתנתק כדי לשחרר את המחשבות שלהם, לשחרר את, את הנפש שלהם, כדי לראות, להיות אובייקטיביים כמה שיותר, כדי לראות האם באמת הם באמת עושים פה לשם שמיים, או לא לשם שמיים. אתם יודעים, מתנתקים מכל המציאות כדי לדון את זה באופן הכי זך, הכי נקי, הכי נקי, הכי לא מעורב בבעיות. זנים את יוסף לשם שמיים. לכן הלכו לשכם, אחרי הלכו לדותן, חיפשו נכלה דתות לעמיתו, הכוונה, דנו אותו בבית דין, האם הוא חייב מיטה או לא, והכריעו שהוא חייב מיטה, כי הוא רודף את עם ישראל, יוסף, השיטה שלו. אז מה השיטה שלו רודפת את עם ישראל? בואו נתחיל, למה אנחנו אחרת לא נגיע לפה לכלום, צריך להגיע פה למשהו. אז מה השיטה של יוסף? אז קודם כל אומר השלה הקדוש, המחלוקת שלהם הייתה, הם אומרים לו, אנחנו יודעים שהמלך שצריך להניג את האומה יבוא מיהודה, יבוא מבית דוד. עם בית דוד, יבוא משם, הוא יהודה מצמנו המלכות, צמנו המשיח. זה, 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 זה מה שאנחנו קיבלנו מאבותינו, וזה מה שאנחנו רואים בפועל, שיהודה הוא זה שהמנהיג. ממילא, אתה עכשיו שאתה אומר שאתה תהיה מלך, קודם כל, בשיטה שלך, אז מה אתה עושה? אתה חולק על מי? אתה חולק על מלכות בית דוד. ומי שחולק על מלכות בית דוד, מה הוא חייב? חייב מיטה. מי שמורד, מורד במלכות חייב מיטה. אתה מורד במלכות בית דוד, זה קודם, זה הדין הבסיסי שיש פה. הוא מורד במלכות בית דוד, כן? כי הוא מציג איזושהי אלטרנטיבה למלכות יהודה, למלכות שתצא מיהודה, מציג אלטרנטיבה, מורד המלכות בית דוד חייב מיטה. ומי שמורד המלכות בית דוד, כחולק על מי? כחולק על השכינה, ככה חז"ל אומרים. המורד במלכות בית דוד כחולק על השכינה, שמעתם? חולק על השכינה. לכן את מה הם עושים פה? הם אומרים, הקדוש ברוך הוא, למי אנחנו עושים את זה? לטובת מי אנחנו רוצים להרוג אותו? לטובתך. כחולק על השכינה, הוא חולק עליך. כי צריך להבין מה זה השכינה, איך היא מתגלה בעולם הזה, דרך עם ישראל, דרך מלכות ישראל, דרך מלכות בית דוד. מי שחולק על מלכות בית דוד, חולק על השכינה. אז עושים לטובתך השם, אנחנו עושים איתך תחר, אתה מצטרף איתנו. והשם מסכים איתם, כי לפי הבנתם זה מה שהם הבינו. הם טעו, אבל ככה הם הבינו. הם טעו, בטח נבין מה הם טעו גם כן. אבל הם הבינו שיוסף חולק על השכינה, והוא חייב מיטה כי הוא מורד במלכות. זה מה שהם הבינו, אתם מבינים? יש פה דבר עמוק מאוד, אומר השלה הקדוש. אז לכן הם דנו אותו ככה. בסדר? אבל מה יוסף באמת? יוסף, או, האם באמת ליוסף שייך מלוכה? האם באמת ליוסף שייך מלוכה? אז הם אמרו, למי המלוכה שייכת? לדוד, ליהודה. לא דוד, יהודה. כאילו, לא ידעו עדיין מי, איך יקראו לו, יקראו לו דוד או לא, אבל יקראו לו, התזה של יהודה, בסדר? הם ידעו שיצא עם יהודה. אז לא שייכת המלוכה, ואתה אומר לנו שאתה תהיה מלך? ככה, אתה מורד מלכות בדוד. האם יוסף שייכת מלוכה אבל? מה התשובה? איך? כן. זה משהו אחר. זה בדיעבד מלכות ישראל. זה משהו אחר. זה קשור. זה קשור, ודאי. זה קשור, אבל זה משהו... נכון. יוסף, ודאי, יש לנו... מלכות יוסף גם שייכת. כן? אנחנו קוראים לזה כמו שאומרים לזה משיח בן יוסף. יש משיח מיוסף. יש משיח מיהודה. המלכות יוסף היא קיימת, והיא מכינה את מלכות בית דוד. וזה הטעות שלהם הייתה. כלומר... נכון שמלכות יהודה היא המלכות הנצחית, הנצח, אבל יש גם מלכות לבני רחל. יש מלכות לבני רחל שהיא נקראת משיח בן יוסף. כמו שבאמת אחר כך תורגם בהיסטוריה של עם ישראל. איפה תורגם בהיסטוריה שלנו מלכות של יוסף? שאול כמובן, מי התחיל את המלכות? כמו שפה, מי התחיל את המלכות? יוסף. הוא כאילו היה, בעצם הוא ראה, בחלומות ראה שאני היה המלך הראשון, כאילו, וגם הוא היה כאילו מלך על השבטים, המלך על כל העולם כולו, וגם היה המנהיג כאשר השבטים, האחים באו אליו. ככה גם כן בתנך זה היה. המלך הראשון של עם ישראל הוא לא מבני לאה, הוא לא משבט יהודה. הוא משבט בנימין, בסדר, זה גם לא יוסף, אבל זה אותו בחינה, כן, זה בנים של רחל, הבנים של רחל, משבט בנימין, הבנים של רחל, מלכות יוסף שמכינה את מלכות בדוד, מכינה מלכות דוד. בואו נקרא קצת מהשלה הקדוש, אומר ככה, נחזור לעניין, מלוכת יוסף אינו אלא כדי להיות ישראל לעם, להעמיד מלכות יהודה, הוא נותן פה גם את התפקיד, זה משפט מאוד, מאוד קצר, אבל יש פה איזשהו קריאת כיוון מאוד מרכזית למה זה מלכות יוסף, מלכות יוסף זה להיות לישראל לעם. הוא הופך את עם ישראל להיות לעם, כלומר, הוא מייצר את השלב הראשון, הוא מייצר את השלב הראשון, את החיבור בין הכוחות כולם, בין הכוחות לעם ישראל להיות אומה, ועל גבי זה תחול צורה מיוחדת שנקראת מלכות יהודה. כן? עכשיו, והשבטים לא הבינו דבר זה, רק היו סבורים, אך לא המלוכה, כלומר, שיוסף רוצה רק את המלוכה אל עצמו, שהוא מבקש המלוכה בעצם לא ולזרו, ככה הם אומרים, אתה עושה לנו חלומות, תמלוך עלינו, תמשול בנו, כן? על כן הלכו דותיינה לבקש נכלי דתות, כלומר לדון אותו בדת תורה, והסכימו כולם שהוא בן מוות, אפילו בני בילה וזלפה אוהביו, אפילו הם הסכימו לזה. הסכימו כן מצד הדין ודת, מאחר שחולק המלכות בדוד, וכל החולק המלכות בדוד כחולק על השכינה, וכל חייו מיתה גם כן. זה טעות הסימן שאלה הזה. זה לא סימן קריאה אמור להיות, כן? לא יודע איפה זה בא. כל אנחנו בדוד כחולק על השכינה וחייב מיטה. וזהו עניין מה שאמרותינו זה, שיתפו השכינה עמהם, כלומר, כי חולק הוא על השכינה מאחר שחולק המלכות בדוד. בסדר? על כן, עכשיו, התוודא יוסף אליך וראו שהוא מולך, רצו להורגו. כי מכל שכן, שהיה הדת אצלם להרוג אותו, ומאחר שהוא מחשתו, עצם כוח לפועל, שלח הקדוש הוא מלך ופזרן, אז ואומר יוסף אליך, כשהוא נע אליי, רצה לגדות להם העניין שאינו כן כפי מחשבתם, שהוא בכתר מלוכה. עד רבה, השם ידבר שלחו לפני, נכון, למחייה של החיים אלוהים לפניכם. אני המכין, אני המלוכה שמכינה את מלכות יהודה. אני מסכים, יהודה הוא המלך, אבל אני המכין, צריך כוח שיכין את מלכות יהודה, שנקרא משיח בן יוסף, כוח מלוכה של יוסף. זה גם התפקיד של שאול המלך היה. כששאול המלך, לא משנה עכשיו שאול המלך, כאילו, אפשר לדבר עליו, אבל בסוף, כאילו, לא, הוא היה צריך, אם שאול המלך היה מעביר את השרביט ממנו לדוד, היינו היום בעולם אחר לגמרי, אם הוא היה מעביר את זה בצורה חלקה, זה היה עולם אחר. זה מלכות בית יוסף, מעבירה למלכות בית דוד, גן עדן. זה מה שרצה יונתן. יונתן אמר, ואנוכי יהיה לך למשנה. זה הכוונה, אני, כאילו, ים השאר בן יוסף, אתה תהיה המלך, מצוין, ככה הדרך. אבל שאול, זה מצד מעלתו של שאול, אז צריך להבין את מעלתו של שאול, ומצד זה נוצרו כמה סיבוכים בדבר הזה. בכל אופן, אז עד רבה, השם ברך שלחו לפניהם, כלומר להכין דרך לגרום שיהיו ישראל לעם ויהודה למלוכה. טוב, אז אנחנו ממש קצרים בזמן, ואנחנו רוצים אבל להבין עדיין, אז מה, כל זה, אז מה השיטה של יוסף, מה הכוח המיוחד הזה, ואיך זה קשור לנעליים האלה, לאדידס שקנו השבטים, איך זה קשור לנעליים האלה, כן? לסנדלים, נכון, יש להם סנדלים, זה טבע, אוקיי, טבע נאות הם קוראים, סנדלים זה טבע נאות. טוב, אומר הרב קוק, מסביר לנו, תראו, יש פה דברים שצריך להעריך בהם הרבה יותר, ואנחנו ככה, בקצירת העומר, אומר הרב קוק, יש שני משיחים בעם ישראל, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שני משיחים בעם ישראל, מה ההבדל ביניהם? אומר ככה, בוא ננסה להסביר, ואז נראה, תודה רבה, אבל ננסה קצת לקרוא מה שנצליח, תראו, האומה זה כמו אדם. האומה זה אדם כללי, אדם גדול. האדם מורכב בשני חלקים, אנחנו יודעים. מה הם שני החלקים שאדם מורכב? חומר ורוח, גוף ונשמה. חומר ורוח, גוף ונשמה. אותו דבר, גם עם ישראל בנוי. ככה המבנה של עם ישראל. יש גוף ויש נשמה. הנשמה זה נשמה ישראלית. היא מיוחדת. היא צורת ישראל. זה משהו ששונה מכל מה שאפשר לדמיין, מכל האומות האחרות. זה הצורה המיוחדת של עם ישראל. נשמה. אבל יש... כדי שהנשמה הזאת, היא תוכל, כן, לפעול בעולם הזה, היא צריכה גוף, בסדר? הגוף הזה, זה נקרא הגוף הלאומי, זה המערכות הציבוריות, כן, החומריות של ששייכות לעולם הזה, שייכות לבניין העולם. מערכות ציבוריות, חומריות, כן, מערכות כלכלה, מערכות ביטחון, מערכות צבא, זה הגוף החומרי, מערכות בריאות, מערכות תקשורת בימינו, כל הדברים האלה ששייכים ל... לבניין של אומה, זה הגוף החומרי. ועליו, אחרי שהם יהיו מוכנים, זה פלטפורמה שתחול עליה הצורה הישראלית המיוחדת, הנשמה הישראלית. נשמה ישראלית. האחים, הם מחזיקים כמשיח בן, משיח בן דוד, הוא הנשמה. הוא הצורה הישראלית המיוחדת. הוא האופי הישראלי המיוחד. האחים כשמתבוננו על, על יוסף, על, אנחנו היום חיים אחרי, אבל הם במאבק האיתנים הזה שהיה שם, הם אומרים, איך שהאומה הישראלית צריכה להיות, היא צריכה רק את הנשמה הישראלית. אפילו לא צריך חומר. לא צריך, לא צריך חומר כוונה, לא צריך שלבנות פה גוף חומרי. אנחנו פשוט נהיה עם של קדושים. מה זה עם של קדושים? נהיה רועי צאן, נהיה כל אחד לומדי תורה, כן, נתעסק רק בבתי מדרשות, באוהלים, נתעסק רק בקדושה, רק בריכוז שלנו פנימה, ולא צריך את כל ההתעסקות עם עולם החומר. לא צריך התעסקות עם צבא, לא צריך התעסקות עם, עם פוליטיקה, לא צריך התעסקות עם, עם כלכלה, אנחנו כל אחד נפנה את מחשבותינו, כן, כמו קריאת צון זה כזה, אתה רוצה למדבר, אתה מתנתן כל עמות החומר וזה, שם אנחנו נתעסק עם הצורה הישראלית, נתכנס בתוכנו פנימה, זה מה שעם ישראל צריך להיות, ככה עם ישראל צריך להיראות. מה יוסף? יוסף, מה ראינו? מסלסל בשערו, זה לא סתם, זה לא שהוא בא עכשיו להתגנדר פה, לצאת לדיסקוטק עם חדש שלום, לעשות ג'ל בשיער, זה לא עובד ככה, כן? הוא בא כאילו לבטא את, את היופי החומרי, את המקום של החומר בעולם, יוסף מבטא, יש מקום לחומר בעולם, בטח. צריך לעשות אותו יפה, צריך לטפח אותו, צריך לשפר אותו, צריך לתקן אותו בכל המערכות, זה הכוח של יוסף. אמא שלו יפה טוב, יפת מראה, לא לחינם, זה הביטוי שלהם, הביטוי של היופי של העולם הזה. של ההצלחה החומרית, כן, של ההתעסקות עם כל עולמות החומר. לכן יוסף הוא בונה את הגוף החומרי, והוא אומר, עם ישראל צריך להיות קשור למערכות החומר. אומרים לו, אחים, אתה מסכנה לכל עם ישראל אם נהיה לך בדרך שלך, אנחנו תביא לאזון טוטלי. כן, כל הצורה הישראלית תאבד, היא תשקע בכל התאבות החומרניות בגללך, אנחנו נאבד את הכל בגללך, ככה אומרים האחים ליוסף. כן, נשקע בכל התאבות החומריות בגללך. סכנה, נכלה, אתה חולק המלכות בדוד. לא, במאבק, לבנות את עם, כי עם ישראל זה יותר גדול, לבנות את עם ישראל זה יותר גבוה מהלכי השרת, אתה מבין? זה יותר גבוה מהלכי השרת. לבנות את עם ישראל זה דבר מאוד מאוד מורכב, להבין שזה צריך לעבור ככה. אנחנו היום חיים אחרי כל כך הרבה תהליכים שעם ישראל עבר, לנו זה כבר נראה יותר פשוט להבין, אבל הם כמו נשכבו על הגדר, כדי שאנחנו נבין את זה טוב, אתה מבין? זה לא היה פשוט בכלל להבין דבר כזה, שהחומר יכול להיות בו, הוא יכול להיות פלטפורמה לכל העולם הרוחני. תבין, זה בכלל לא פשוט להבין דבר כזה. בוא ניקח קצת, זה יותר גבוה מלכי השרת להבין דבר כזה. מלכי השרת באמת רק רם כאילו שייכים לרוחניות. זה מלכי השרת, לכן זה גם יותר גבוהים. בוא ניקח קצת מאמרי הראייה מהרב קוק להבין קצת את הדברים. וואי, 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 איך אנחנו נעשה את הכל בארבע דקות? יש לכם רעיון? אה? אין זמן לשאלות, אין זמן לדבר, אין זמן. וצריך להבין בכלל, אנשי, למה אנחנו צריכים לשני משיחים? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כך שואל הרב, והרי התכלית המכוון הוא שנשיא אחד יהיה לכולם, ודוד עבדי נשיא להם לעולם. אמנם, כשם שיצר השם יתברך באדם הגוף והנשמה, ולעומתם הכוחות הנוטים להחזיק קיום הגוף, על מכונו, לשכללו ולפתחו, וכן הכוחות המחזיקים כוח הנשמה הרוחנית, ומאדים ומשכללים אותה, ותכלית השלמות הוא שיהיה הגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, בסדר, שהגוף יהיה עם כל כוחות הגוף, עם כל העוצמות שלו, עם כל היופי שלו גם, עם כל הכוח שלו יהיה מפותח, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, הצורה הרוחנית, היא תהיה גם כן בשיאה, והיא תשרה בתוך עולמות הגוף. אז היא מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף, האמיצים והחזקים, לתכלית השכל הטוב והטהור. חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. כן הכין בישראל בייחוד שני אלה הכוחות, הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה החומרי. מי זה הכוח הזה? לשכלול הגוף האנושי, זה הכוח של יוסף. אתם מבינים? שכלולה החומרי של האומה. שהוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות ישראל מצוינים. זה הבסיס שעליו תשרה הצורה, כן, הרוחניות המיוחד של עם ישראל, כל הקדושה האלוקית שיש בעם ישראל, תשרה על הגוף הזה. להיות עם קדוש לשם אלוקי ישראל. בסדר? בוא נדלג קצת. והנה מתחילה, נדלג בפסקה הבאה. והנה מתחילה הוכנו בית הכוחות הכלליות בשני השבטים שיוכנו למלוך בישראל, אפרים ויהודה, זה שני מלכים. מלך יוסף, מלך יהודה, שהוא כלל יוסף ויהודה. וכמו בתחילה, מעשה אבות סימן להבנים, יוסף היה המשביר. תראו, יוסף התעסק כל עיני החומר. הוא היה המשביר, כלומר, הוא סיפק כלכלה לכל העולם כולו. ששלח אותו אלוקים לפלטה גדולה להחיות עם רב, והחיה את יעקב ובניו בחיי החומר, לחם לפי הטף. בעת שגם כן כל הארץ באו למצרים לשבור. אתם מבינים, ממש שאלת על כל ענייני החומר. והנבלע בין האומות, זה גם הצד החומי, זה הצד המשותף בינינו לאומות. לכן יוסף, כאילו, האחים בעצם, הוא כאילו מתערבב עם אומות העולם. זה גם הבחינה הזו שהאחים כאילו מתנתקים מאומות העולם, כי לכן מתנתקים מבני השפחות. הם כאילו מתנסים לבני השפחות. ויוסף כאילו מתחבר עם המכנה המשותף הנמוך, כאילו, מתחבר עם הדברים החומריים, אז הוא גם מתחבר יותר עם בני השפחות, יותר מהאחים. בסדר, זה קשור לזה. אני צריך להסביר את זה יותר טוב, אבל אין עכשיו זמן. אז זה הסכנה שהם אמרו ביוסף, אתה יותר מידה תשוקע בעולם החומרי, תהפוך את כולנו להיות חומרניים, את כל עם ישראל. לכן דנו אותו כמורד מלכות בית דוד. מה באמת האמת? האמת היא שהמלוכה של יוסף היא מכינה את המלוכה של יהודה, של דוד. המלוכה הרוחנית, ואז יש חיבור בין העולם הרוחני לבין העולם הארצי. יש חיבור עצום בין העולם הרוחני לבין העולם הארצי. כאשר, בסדר? לא רק חומר ולא רק, לא רק שמיים, לא רק חומר ולא רק רוחניות, אלא חיבור ביניהם. מה מחבר את האדם לאדמה? מה מחבר את האדם לאדמה בצורה שהאדם לא כאילו נטבע באדמה, אבל גם לא מנותק מהאדמה? הנעליים. אתם מבינים? הנעליים זה מה שהאדמה היא הדבר, היא ביטוי של החומר. תראו את האיקרא דפירקא, הרב בני שכר כותב, הרב ארם חגיז בספרו משנת חכמים, מביא שם חכמי הרמז, זה עניין נבישת המנהלים, הוא כדי שלא ייגע בשרו על האדמה, כי בחטאו של האדם נתקללה. על כן עושים הפסק בין הרגל לאדמה. במקום קדוש, אז שנה לך מעל רגליך, האדמה פוגעת בזה, אנחנו ממשיך כאן. עושים הפסק בין האדם לאדמה, למה? הנעליים עושות את ההפסק הזה. כלומר, בעצם המחירה שיוסף, הקניית המנהלים מבטאת, אל תחשבו שיוסף רוצה שאתם תהיו חומרים, תהיו רק באדמה, לא! יוסף בעצם בונה נעל. הוא בונה נעל. הנעל זה כאילו כל הגוף החומרי. הגוף החומרי של האומה הישראלית, שהנשמה יכולה ככה לשרות בתוך עולמות החומר, אבל בלי לשקוע בהם, בלי לשקוע בהם. זה, לכן, יוסף מוחלף בנעליים, כי זה התפקיד שלו, לתפור נעליים. אתם מבינים, לתפור נעליים, כוונה, לחבר את כל העולמות הרוחניים לעולמות הגשמיים בצורה של קדושה. זה התכלית של הכל. זה החיבור של שני המשיכים, של החומר ושל הרוח, של הגוף והנשמה. הגוף והנשמה, כמו שהנשמה שורה בעולם הזה דרך גוף, שהוא נקרא נעל. הגוף נקרא נעל, כי הוא מרשה את העולם הנשמתי. בתוך העולם הזה ככה, הגוף שורה על האדמה, על ידי נעליים. ולכן מכירת יוסף מוחלפת בעצם בנעליים, כי זה הסוד של כל המאבק ושל כל המכירה שלהם. טוב, נעצור כאן.